לא נורא, בסדר. טוב, אז אנחנו מתחילים ככה. מי שהיה איתנו בשנים הקודמות, נראה לי אין פה אף אחד שהיה איתנו כל השנתיים הקודמות. בשנתיים הקודמות, למדנו את ספר שמואל א'. בסדר, לקח לנו שנתיים, אבל בסוף סיימנו את ספר שמואל א'. מה שאני רוצה לעשות היום, לפני שנפתח את ספר שמואל ב', לעשות איזשהו סיכום יחסית קצר של מה שראינו בשנה שעברה, לעשות איזשהו מעבר מהיר על מה שראינו בשנה שעברה. עשינו את זה גם בתחילת שנה שעברה, לא יודע אם חבר'ה של ב' זוכרים, עשינו איזה שיעור אחד כזה שסגרנו את כל לפני שנתיים, ואז אחרי זה נפתח את ספר שמואל ב'. טוב, אז ספר שמואל א', קודם כל אני אגיד אולי הצעה כזאתי, מי שלא היה איתנו שנים קדמות, וגם מי שכן היה, מומלץ מאוד מאוד, לפחות לקרוא, נגיד את שמואל א', כאילו לא צריך ביום אחד, אבל כאילו תקראו כל יום קצת, תתחברו יותר לסיפורים, למרות שזה מטבע הדברים, כיוון שזה משהו שהוא יותר סיפור, אפשר גם להגיע אליו קצת מהאמצע, אבל מי שקצת יקרא יותר אחורה, יתחבר ויבין יותר טוב את הדברים. ספר שמואל נמצא בין, איזה ספר קודם לספר שמואל? ספר שופטים, והספר שיבוא אחריו, איזה ספר? מלאכים, יפה. ומה שאחת השאלות איתם פתחנו את הלימוד לפני שנתיים כבר הייתה, מה המקום הזה לתת ספר עצמאי נפרד שנקרא ספר שמואל, שהוא בין שופטים למלאכים? באופן פשוט היינו מצפים שספר שמואל יתחלק לשני חלקים. חלק אחד, החלק הראשון, יהיה סופו של ספר שופטים. והחלק השני, יפתח את ספר מלאכים. כי ספר שמואל עוסק בהתחלה בשופט האחרון שיש לנו, שואל קנה, הוא היה גם כהן גדול וגם שופט, ואז הוא עובר להתעסק בהמלכתו, כאילו, סליחה, יש את שמואל אחריו, בסדר? שהוא השופט האחרון, יותר נכון, והוא גם זה שממליך בעצם את המלך הראשון, שזה שאול. עסקנו המון המון בדמות של שאול. את הלימוד של שנה שעברה סיימנו במותו של שאול, ועם זה גם נסיים את ה... נסיים, שנעבור עוד פעם על הסקירה הזאת, אז נסיים בזה. ואנחנו עוברים במהלך הספר משאול אל דוד. דוד מומלך, כל התהליך הארוך שעובר עד שהוא נהיה המלך, אנחנו עוד לא הגענו לשלב שבו דוד נהיה המלך, אנחנו נגיע לזה רק עוד מעט. ומכאן נמשיך עם סיפורי דוד עד ספר מלכים שיפתח בעצם את סוף ימי דוד ויעבור לשלמה ומשם לכל שאר המלכים. אז בשנה שעברה התעסקנו בעצם בחלק נקרא לזה השני של ספר שמואל א', מהרגע שבו דוד פחות או יותר נכנס לתמונה. בחלק הראשון הזרקור היה מופנה בעיקר אל אלי הכהן, אחרי זה אל שמואל שמוביל מהפכות גדולות בעם ישראל, ואז מגיע דוד ומצטרף לסיפור כאן, שאנחנו פוגשים אותו, נקרא לזה, זה לא לגמרי מדויק, אבל לענייננו, אחד הסיפורים הראשונים, המשמעותיים ביותר, שאנחנו פוגשים את דוד, מתי הוא? באיזה קרב של דוד נגד? גוליאת, איזה יופי. יפה, דוד נגד גוליאת, זה סיפור מעניין בפני עצמו, התעסקנו איתו להסביר את הרעיון שלו, מה בכלל הרעיון של לעשות אחד על אחד כזה, מה ההיגיון של זה. אתה יודע מה, אם עכשיו לוחם אחד מפסיד, אז כולם עכשיו מפסידים, מה, למה? דיברנו על זה קצת בזמנו אז, ונגיד במילה שהרעיון היה כנראה באופן פשוט, לא לעשות הורדת ידיים מי יותר חזק, אלא עצם העמידה של לוחם ישראלי מול הלוחם הפלישתי, זה מול זה, יכולים להראות לנו מה המצב של שני הצדדים. כשאתה רואה את הלוחם הישראלי הכי גדול הזה, מולו אתה רואה את גוליאת, אתה מבין איזה כוח הוא יותר עוצמתי, אבל קורה שם משהו אחר לגמרי, דוד מביא איתו איזושהי רוח חדשה, ובעזרת אמונה ותחבולה, מצליח להתגבר על גוליאת, ומשם בעצם הוא פורץ לתודעה שלנו ושל עם ישראל כולו. מי שפוגש את דוד כבר באותו קרב, ורואה אותו וכבר שם לב לייחודיות שהוא מביא איתו, היה הבן המשמעותי ביותר של שאול, יונתן. לשאול, למלך יש בן, שאמור להחליף אותו. והבן הזה יונתן הוא גם אחד ממפקדי הצבא הבכירים. יש מלחמות שלמות שהן ממש על הכתפיים שלו ולמדנו אותם. וכשיונתן רואה דוד, בניגוד לכל מה שהיינו מצפים וחושבים, יונתן מאוד מאוד מתחבר לדוד. למה בניגוד? כי מי אמור להיות המחליף של שאול? אמרנו, מי אמור להחליף את שאול? יונתן, למה? כי מה הוא? הבן שלו. מי אמור להיפגע בפגיעה הכי גדולה אם שאול אם הצאצאים של שאול לא ימשיכו למלוך אחריו? יונתן, מי אמור להיפגע יותר, יונתן או שאול? מי? תגידו, לא להתבייש. יונתן, נכון, למה? כי הוא יורש, הרי שאול כבר מלך, נכון? בסדר? והיינו מצפים שאת הקרב הכי גדול אנחנו נמצא בספר שמואל בין יונתן לדוד. אבל למרות זאת אנחנו רואים סיפור אחר לגמרי. יונתן רואה בדוד תכונות שאנחנו מכירים מיונתן בעצמו, והדבר הזה מוצא חן בעיניו, והוא מבין שדוד יהיה האדם הנכון להחליף באמת את אבא שלו. המעבר הזה בין שאול לבין דוד הוא מעבר שהיינו יכולים למצוא אותו בשתי אפשרויות מרכזיות, נקרא לזה. כשמלך אחד מסיים את המלוכה שלו והבן שלו לא מחליף אותו, בסדר? זה יכול לקרות באחת משתי אפשרויות, בגדול. אפשרות אחת, ש... לא שומע. שאין ילד, אוקיי. אפשר... ואז מה קורה? נגיד שאין ילד, אז למה הוא מעביר את זה אליו? למה? איך יכול להיות מצב שבו יש מלך אחד, ומי שמחליף אותו זה לא מישהו מהמשפחה שלו? מה יכול להיות אפשרות אחת שמה קרה? מרד. בסדר? זאת אומרת, הייתה איזושהי הפיכה. קם אדם חדש שלא מכיר את המלך, שלא רוצה את המלך הקודם, עושה איזושהי הפיכה, מחליף אותו. אפשרות שנייה, שהמלך בעצמו בחר בו. יכול להיות מכל מיני סיבות, אולי לא היו לו ילדים, אולי הוא החליט שהוא... מכל מיני סיבות, בסדר? דוד יודע שהוא על זה שהולך להחליף את שאול. איך הוא יודע את זה? שמואל הנביא כבר אמר לו את זה. משך אותו בשמן, אמר לו, אתה תחליף. דוד מבין שיש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, להילחם בשאול. ומי ינצח, אגב? דוד, למה הוא ינצח? כי השם אמר לו שהוא הולך להיות המלך. אפשרות שנייה, ששאול ירצה וייתן לו וימליך אותו. שהוא לא יהיה זה שמורד בשאול, אלא מה הוא יהיה? המחליף של שאול. זה שעובר תחתיו. גם על סיפור, עוד פעם, על הסיפור של שאול, כל הסיפור של שאול, למה הוא מאבד את המלוכה, דיברנו הרבה. אני לא נכנס עכשיו לשאלה למה הוא מאבד, אני רק אומר דבר כזה. שאול יודע שהוא הולך לאבד את המלוכה. אמרו לו את זה. וזה אירוע מאוד קשה ולא נעים. אבל יש פה איזושהי נקודת אור שיכלה להופיע למרות כל הכאב הזה, והיא שהמלוכה הולכת לעבור לאדם ששאול מאוד אוהב אותו, בהתחלה, והוא גם קרוב אליו. עד כמה קרוב? כשדוד מנצח את גוליאת, הוא אמור להרוויח כל מיני דברים. בין יתר הדברים ששאול הבטיח שם למי שינצח את גוליאת, היה שהוא נותן לו את הבת שלו לאישה. זאת אומרת שדוד הוא חתן של שאול. זאת אומרת שאם אנחנו חושבים שנייה צעד אחד קדימה, מי יחליף את דוד? מי אמור להחליף את דוד? מי? הנכד של שאול. זאת אומרת, באמת, העונש ששאול קיבל היה עונש מאוד קשה, אבל הוא קיבל אותו בצורה כמעט הכי נעימה שיכולה להיות. מה שהיה אמור לקרות במצב נורמלי ומתוקן הוא כזה. שאול מאבד את המלוכה שלו מכל מיני סיבות. המלוכה עוברת לאדם אחר. האדם האחר הזה מאוד מאוד אוהב את שאול. העם אוהב אותו. יונתן, הבן של שאול, זה שאמור להחליף אותו, אוהב אותו ומעדיף אותו. בסדר? אחד הדברים הראשונים שיונתן עושה, הוא מוסר לדוד את המדים שלו. למה הוא מוסר לו את המדים? כי שתיהם היו קוף וזה כמעט לא קיים בזה, כאילו מה, למה הוא מוסר לו את המדים? כי... יותר מזה, כשמישהו לובש... המדים של יונתן הם לא סתם מדים. אנחנו מכירים במלחמות שלמלך יש מדים מיוחדים. מכירים את זה במלחמה של אחאב, מי שיכיר בהמשך בספר מלכים, כל מיני מקומות. למלך יש מדים מיוחדים. אסור לאדם פשוט ללבוש את בגדיו של המלך. כשאדם פשוט רוצה ללבוש בגדים של המלך, מה זה אומר? שהוא רוצה להיות המלך. לדוגמה, מי עושה את זה? אנחנו סיפור מאוד מוכר שאנחנו מכירים אותו. המן. נכון? המן עושה את זה. כשהמן בא לאחשוורוש ואומר לו, תנו סוס שרחב עליו המלך, וכל הסיפור הזה, זה לא סתם עכשיו איזשהו כבוד. אחשוורוש לא סתם שומע שמה איזושהי מרידה. המן אומר, אני רוצה את הבגדים של המלך, אני רוצה להיות המלך בעצמי. אז אני אומר, אני חוזר לסיפור שלנו, כשיונתן מוריד את המדים שלו ומעביר אותם לדוד, זה לא סתם עכשיו איזושהי, כן? הוא לא הביא לו את הכיסוי דיסקית והביא לו אגרוף, הוא הביא לו כאילו, הוא הביא לו עכשיו איזשהו משהו שמסמל את זה, שהמלכות עכשיו עוברת מיונתן אל דוד. אז אני אומר, המעבר הזה כאילו על פניו הוא נראה הכי חלק שבעולם, הכל קורה טוב, כולם רוצים, מיכל הבת של שאול אוהבת את דוד, יונתן אוהב את דוד, העם אוהב את דוד, וגם שאול בהתחלה אוהב את דוד. והיינו מצפים שהסיפור הזה ייגמר ככה מאוד יפה. זאת אומרת, איך זה היה אמור להיגמר לכאורה? שאול מולך עד דמותו, שהוא נפטר, דוד מחליף אותו. בלי מלחמות, בלי דיונים, בלי שום דבר. אגב, אפילו כשדוד ימות, יהיו דיונים מי מחליף אותו. בסדר? ויהיו שם מריבות, ואנחנו עוד נראה את זה. אבל אני אומר, בשלב הזה, אצל שאול, הכל נראה כאילו הוא הולך ללכת בצורה הכי טובה וחלקה שבעולם. אבל כאן העסק מתחיל להתבלגן. מה קורה? יש רוח רעה שמתחילה לשרות על שאול. והסברנו שרוח רעה זה לא רק איזשהו מצב רוח כזה לא טוב. בדרך כלל יש רוח השם ששורה על מישהו בתנך. המשמעות שזה שרוח השם שורה על מישהו היא שהוא מקבל גבורה בעיקר. כשקם בספר שופטים, כשקם איזשהו שופט ומושיע את עם ישראל, איך זה קורה בדרך כלל? יש איזושהי צרה, לא משנה כל הסיפור הזה, עם ישראל צועקים להשם, קם, הקדוש ברוך הוא משרה את הרוח שלו על אחד האנשים, והוא קם, מקבל גבורה, קם ומושיע את עם ישראל. כשהרוח עוזבת את שאול, המשמעות היא שבמקום גבורה, נכנס בשאול פחד. והפחד הזה משנה את כל ההתנהלות של שאול מכאן והלאה. מה שקורה בשלב הראשון, יש באמת שאול מתחיל לקנא מאוד בדוד, והקנאה הזאת אנחנו לאורך כל ספר שמואל א' פוגשים אותה עם עליות וירידות. זאת אומרת, שאול מצד אחד יודע כל הזמן שמה הדבר הכי נכון עכשיו שיקרה? שדוד ימלוך. זה מתאים לכולם, זה מתאים לעם ישראל וכולם, מתאים לכולם. אבל הצד השני שכל הזמן מושך אותו לצד שני, זה שיש בו איזשהו משהו שלא יכול לקבל את זה. זאת אומרת, זה ניסיון מאוד מאוד קשה. בוא נגיד כך, אנחנו מעט מזה יכולים להרגיש, נגיד, בפוליטיקה שלנו היום, בסדר? בפוליטיקה בכלל. אבל ברגע שמישהו מתיישב על כיסאו, להזיז אותו משם, זה מאוד 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 קשה. כנראה הרבה יותר קשה ממה שנדמה לנו, כי אנשים מאוד טובים מתקשים בזה מאוד ונופלים בזה כל הזמן. אז כנראה באמת משהו מאוד קשה. כשאדם יש לו הרבה כוח וסמכות בידיים, מאוד מאוד קשה לעזוב את זה. לא רק בגלל הטובות שזה עושה לנו וכו' וכו', לא תמיד זה רק דברים טובים. כן, נגיד, מי שנסה לחשוב פה על ראש ממשלה, כן? כנראה שראש ממשלה, סדר היום שלו הוא מאוד מאוד עמוס. הוא כנראה לא מאוד נהנה זאת אומרת, גם ביבי שמקבל סיגרים וזה, רוב היום הוא לא יושב על סיגרים ומשקעות, בסדר? כאילו, רוב היום הוא עובד מאוד 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 קשה, ויש עליו אחריות מטורפת על הראש ועל הכתפיים ועל כל הגלולה, כאילו זה באמת אחריות מאוד מאוד קשה. למה אנשים רוצים את זה? אז קודם כל, זה מתחיל בדרך כלל מזה שהם רוצים לעזור, והם רוצים שליחות, וזה שליחות. אז כנראה, אני אומר, אני אגיד ככה, אנחנו יכולים כנראה להבין שיש משהו מאוד חזק בכוח שיש לך בידיים. וכאילו, זאת אומרת, זה כנראה משהו, אני חושב שכאילו כמעט יצרי, שאנחנו, עד שאתה לא שם, אתה לא מספיק מבין. מי שפעם יש לו, מי שהייתה לו, תהיה לו, אחריות, דברים, זה כוח מאוד חזק וצריך מאוד להיזהר לא להשתמש בו במקומות לא נכונים. בסדר? קחו מק טירוני בצבא, שהוא באמת, סליחו לי זה, אבל הוא כלום כזה באמת באחריות של זה, הוא בטוח שהוא מלך העולם, והיכולת שלו להגיד לאנשים, תלכו לפה, תלכו לשם, תחזרו של זה, יכולה לשגע אותו על כלום, על העשרה חבר'ה שהוא יכול קצת להגיד להם, ואם המפה יתפוס אותו, הוא ייתן לו שבת לזה שהוא מתנהל, כאילו, יש בזה כנראה משהו מאוד חזק ביכולת הזאת, וקשה לשחרר את זה, קשה לעזוב את זה, ושאול לא מוכן לעזוב. אז זה אומר, בשאול יש שני כוחות שכל הזמן מושכים אותו לשני כיוונים. מצד אחד, הוא מבין שזה נכון וטוב. שדוד יחליף אותו. מצד שני, יש בו משהו שלא מאפשר את השחרור הזה. את האמירה, אנחנו עכשיו הולכים על זה, אני עוזב את מה שהיה, אני עובר עכשיו קדימה. הסיפור הזה, אני חושב שהניסיונות האלו אצל שאול יכולים לפגוש אותם לאורך כל הדרך. בשלב ראשון, דוד מנגן לפני שאול. כל פעם ששאול יש לו רוח רע, דוד היה מנגן לפניו. וככה, באחד הסיפורים הראשונים, אנחנו פוגשים ששאול זורק עליו את החנית, נחל שאול רוח רע, הוא תופס את החנית של ידו, מנסה לזרוק בדוד, ומפספס. למה הוא מפספס? אז יכול להיות שקרה שם הנס, ויכול להיות, וגם יכול להיות, ששאול בעצמו הוא קצת מתלבט, ומי שקצת, אם אתה זורק ואתה טיפה מתלבט, בסדר? מספיק שטיפה זזת מהלב ואתה ופספסת. והטווחים קצת, זה לא נראה שזה כנראה איזשהו פספוס שהוא מגיע מאיזושהי טעות. אבל יש פה משהו ששאול כל הזמן בעצמו מתלבט. כן להרוג את דוד, לא להרוג את דוד. וגם דוד בעצמו מתלבט על זה. מתאים שאול, עד כמה שאול רוצה ברעתי? האם שאול עד כדי כך מוכן, הוא מוכן באמת ללכת איתי עד הסוף, לא מוכן ללכת איתי עד הסוף. זאת הסיבה, אני חושב, שלמרות ששאול מנסה בהתחלה לפגוע בדוד, דוד ממשיך לעמוד מול שאול, עד שזה קורה עוד פעם, ואז הוא מבין שהעסק הוא יותר מורכב, הפעם השנייה הוא כבר צריך לזוז כדי שהחץ לא יפגע בו, שהחנית לא תפגע בו, זה כנראה כבר קצת יותר מדויק, והוא מבין שהוא צריך ללכת. אבל אני חושב שגם שם הוא עדיין לא בטוח. ומה שדוד עושה, כששאול מתחיל לרדוף אחריו, בשלב הראשון הוא הולך הביתה. כן, שזה מקום, נכון, מאוד מאוד הגיוני. אם אתה רוצה להתחבא איפשהו, מה המקום הכי הגיוני להתחבא בו? בבית, נכון? המקום האחרון ששאול יחפש את דוד זה בבית, למה?
מי מתחבא בבית?
אז מה עושה שאול? באופן ממש מפתיע, שהולך לשם חיילים. איך הוא יודע שדוד בבית? כי זה פשוט הכי הגיוני, בסדר? אפשר לשכנע אתכם גם הפוך, הכל בסדר. זה פשוט הגיוני, כאילו, שבאים, נכון? המקום הראשון שאתה מחפש בן אדם איפה זה? בבית שלו, נכון? אז תגידו אם זה לא נראה לך. השתכנעתם מהר מדי. הוא הולך הביתה, אז למה הוא הולך הביתה? כנראה הוא מה? הוא כנראה לא כל כך מפחד משאול עדיין. זאת אומרת, לשאול יש קריזות. ככה דוד מבין. והקריזות האלו הן באות לו פתאום, וכשהן באות לו זה מסוכן. אבל כל עוד הוא יושב עכשיו, הוא יותר רגוע בבית שלו, הוא לא ישלח עכשיו, הוא לא יצא ויגיע עד אליי הביתה ויחפש אחריי וכו' וכו'. אבל שאול שולח חיילים, ולמרות ששאול שולח חיילים, דוד מצליח לברוח מהבית. כנראה שהחיילים האלו לא היו הכי, עם המוטיבציה הכי גבוהה בשמיים כשהם יצאו לתפוס את דוד, בסדר? קצת מזכיר, לא יודע, שהישיבה שלנו הייתה בגוש קטיף. אז לפני הגירוש מגוש קטיף, היו חיילים שסגרו את כל הכניסות לגוש. זאת אומרת, זה היה חלק מהתפקיד של הצבא, היה לסגור את כל הכניסות, ואנשים ניסו להיכנס. ניסו להיכנס ברגל, ובחלק גדול מהמקרים, בסדר? אז החיילים לא מאוד התאמצו לתפוס אותם. זאת אומרת, מזיכרונות, זאת אומרת, אני זוכר שהלכנו פעם ברגל, הגענו עד כמעט הכניסה לגוש, עד לכיסופים, אף חייל לא עצר אותנו, גם שכבר ראו אותנו מתישהו, כולם השתדלו כאילו לא להיות חלק מהסיפור הזה, כי באמת זו תחושה של משהו שלא כל כך נעים. חיילים מכירים את דוד, מכירים אותו מהקרב עם גוליאת, מכירים אותו אחרי זה מקרבות נוספים, הוא אחד המפקדים בצבא, הוא חתן של המלך. כנראה שהתחושה בעם, שהם מבינים כאילו לאן הסיפור הזה צריך ללכת, ודוד באמת מצליח לברוח. אני לא אכנס לכל סיפורי הבריחה של דוד, אבל אולי ניגע באיזושהי נקודה אחת עקרונית. גם לדוד יש, דוד עומד עכשיו בפני ניסיון מאוד מאוד לא פשוט, שנבין אותו, נבין גם את כל שאר הסיפורים בהמשך. הוא יודע שהוא אמור להיות המלך הבא. אמרנו, איך הוא יודע את זה? שמואל, הנביא, משך אותו ואמר לו שאתה הולך להיות מלך. והוא יודע ששאול מציק לו ורודף אחריו ורוצה את רעתו עכשיו. ויש לו שתי אפשרויות, כמו שאמרנו גם מקודם. מה שתי האפשרויות שלו? אפשרות אחת, היא פשוט למרוד. להגדיר עכשיו, אני מלך, הוא יכול למלוך אולי בחברון, שזה אזור של השבט שלו, אולי במקומות אחרים. זאת אומרת, הוא יכול אולי להתחיל בקטן, אולי משהו כזה. וכנראה שבאופן די מהיר, אנשים היו עוברים אליו. אנחנו יודעים שבמהלך כל הזמן הזה, גם למרות שדוד לא מלך והוא לא מנסה למרוד ולא שום דבר, מצטרפים אליו כל הזמן אנשים מהצבא של שאול. אז אפשרות אחת הייתה למרוד, ואפשרות שנייה שבה דוד בוחר, זה לעשות הכל, 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 כדי שמעבר המלוכה משאול אליו לא יהיה כאיזושהי מרידה, אלא יהיה איזשהו מעבר חלק שהמלכות עוברת אליו. ולצורך העניין הזה הוא מוכן לאבד הכל. זאת אומרת, דוד בורח, הוא עוזב את הבית שלו ומתחיל לאיזשהו מסע מאוד ארוך. הוא מגיע, הוא מתחיל איזשהו מסע שהוא בהתחלה הוא נוסע, הוא הולך הוא בורח אל שמואל הנביא, אולי לדבר איתו קצת על הסיפור הזה, לניות ברמה, והוא נפגש שם עם שמואל, ואנחנו יודעים שחזל מלמדים אותנו שהם מתעסקים שם בבניין בית המקדש. כי לפני המסע הארוך הזה, שמואל אולי קצת נותן לו איזושהי צדה לדרך, ואומר לו, תדע לך, הסיפור פה שאנחנו הולכים עכשיו להתעסק איתו, הוא יהיה סיפור מאוד קשה, אבל הוא לא עסוק רק בבית הפרטי שלך, דוד, מה יהיה איתו, אלא במה הוא עסוק? בבית המקדש. זאת אומרת, הסיפור שלך עכשיו צריך להחזיק בראש. מלך הוא דמות שעסוקה בסיפור הכללי של עם ישראל, ולא רק בסיפור הפרטי שלו. גם שאול מגיע לשם. ושאול התנבא שם ביחד עם שמואל, אבל לפני שהוא מתנבא יש איזשהו תיאור מעניין, כתוב שהוא מוריד את הבגדים שלו ואז הוא מתנבא. מה זה התיאור הזה? למה הוא צריך להוריד את הבגדים שלו כדי להתנבא? אז כבר הסברנו מקודם מה הסיפור הבגדים. מה הסיפור של הבגדים, אתם זוכרים אולי? הבגדים מה הם מסמלים את מה? את המלוכה שלו. כדי ששאול יוכל לחזור ולהתנבא, מה הוא צריך לעשות? מה הוא צריך להיות מוכן? לעזוב את המלוכה שלו, לוותר על המלכות. בסדר? והם נפגשים שם, ודוד ממשיך משם לאיזשהו מסע ארוך. דוד יוצא במסע ארוך, הוא מתחיל, הוא מתחלה מגיע לנוב עיר הכהנים, סיפור שימשיך את זה בהמשך, כן. שאול? לא, אני חושב שזה אירוע חד פעמי, שמלמד אותו שכדי להגיע למעלות רוחניות, הוא צריך לעזוב את המלוכה שלו. ולמרות זאת, הוא לא מוכן. הוא לא מוכן.
הוא גם יודע שזה רצון השם.
נכון. 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 באמת. נכון, אז זה באמת אחת השאלות הגדולות. אנחנו יודעים ששאול המלך, כשרצו להמליך אותו, הוא לא רוצה. הוא נכבה אל הכלים, הוא לא רוצה, זה הוא אחד... זאת אומרת, אני קודם כל, כנראה שזה לימוד חשוב שאומר שגם אדם מאוד מאוד גדול, ומאוד מאוד וענב, ועם מידות טובות, כנראה לא סתם הקדוש ברוך הוא גם בחר בו בהתחלה. בסדר? כנראה שגם אדם כזה, האתגרים שלו הם אתגרים גדולים. חז"ל אומרים שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. נכון? ותמיד זה נראה לנו משפט כזה לא אמיתי. כי כאילו אתה אומר עצמך, טוב, מה, אני כל אחד מכיר את הניסיונות שלו, ועכשיו מה, אני מסתכל על הראש שיבה שלי, מה, יש לו ניסיונות כמו שלי, מה פתאום, מה, ת-ת-ת-ת-ת. יש לו את הניסיונות שלו, כל אחד והסיפור שלו. נראה למלך, יש ניסיונות שלו, כנראה זה ניסיונות קשים. עד שהוא לא הגיע לשם, הוא לא עמד בהם, כי הוא לא התמודד איתם. ברגע שהוא שם על הכיסא, יש גמרא כזאת על, אני לא זוכר איפה היא, ועל, ואת השמות, על, יש שומע שאם היו אומרים לי שאני אהיה ראש שיבה, וזה, הייתי מעיף אותם מכל המדרגות, נגיד במילים שלנו. ברגע שאמרו לי שאני, ברגע שנכנסתי לתפקיד, מישהו שאומר לי עכשיו, אני אחליף אותך, אני אעיף אותו מכל המדרגות, בסדר? לא זוכר את המילים וזה, אבל זה תיאור מאוד יפה כזה בגמרא, שנראה לי מתאים באמת לסיפור הזה. טוב, אז אני אומר שדוד בורח, בסדר? בשלב הראשון הוא בורח לבד, והוא נמצא בנקודת השפל אולי הכי גדולה שלו בחיים. הוא יוצא לבד, הוא מבין שבאזור של שאול הוא לא ישרוד עכשיו, והוא בוחר לרדת אל הפלישתים. ושם הוא מגיע באמת לנקודה הכי הכי נמוכה שאליה הוא מגיע, הוא נמצא לבד, אצל הפלישתים, ולא רק זה, הפלישתים גם מזהים אותו. בסדר? אולי הוא בנה על זה, אולי שלא יזהו אותו. זה דבר שהוא די הגיוני בתקופה שבה אין דרך להעביר תמונות. ומזהים אותו. וכדי לצאת משם, מה הוא עושה? הוא מסרק את הכאילו משוגע, והחיש מעיף אותו. אומר, מה, חסרים לי פה משוגעים? זאת אומרת, מהמקום הכי הכי נמוך הזה, של להיות המשוגע של הכפר, של העיר, של המדינה, של האויבים בכלל, מכאן הוא התחיל תהליך מאוד ארוך של עלייה. אנחנו יודעים שבעשר הספירות שיש לנו, הספירה הכי נמוכה היא ספירת המלכות. אומרים על המלכות, אומרים שמלכות לית לה מגרמה כלום, אין לה שום דבר מעצמה. מה זאת אומרת? היא הספירה שהיא הכי נמוכה, היא מקבלת מכולם. באיזשהו מקום, אני חושב בהקשר שלנו, באופן הפשוט, דוד מגיע למקום מאוד מאוד נמוך שבו אין לו שום דבר. משם הוא יוכל להתחיל ולהתגלגל, ולהגיע בסופו של דבר למה? להיות מלך. ואפשר לחשוב ולדבר הרבה על המעבר הזה, מה המקום הכי נמוך למקום הכי גבוה, מה זה נותן למלך. כן, תחשבו מה, איזה אדם, איזה מלך הוא יהיה, כשהוא בעצמו היה במקומות הכי נמוך, איך הוא הולך להתייחס עכשיו לאדם הזה שמסתובב, למשוגע שמסתובב בקצה של הממלכה שלו, איך הוא הולך להתייחס אליו. טוב, אז דוד באמת עובר לגור אצל פלישתים, משם הוא מגורש, חוזר לארץ. בשלב הזה מתחילים לאט לאט להתאסף אליו כל מיני אנשים. כל מיני אנשים שנפלטו מהחיים החברתיים הרגילים. כל מיני אנשים שיש להם חובות. באותה תקופה אנחנו יודעים שיש פשיטות של פלישתים, של עמלקים, בעיקר על כל האזור הדרומי של הארץ. וכנראה מה שקורה זה יש פגיעות גם ביבולים וגם בצון ודברים כאלו, ואנשים שהם חקלאים, זאת אומרת, יש כנראה שחלק מהאנשים מתמוטטים שם גם כלכלית, וברגע שאדם מתחיל להתמוטט כלכלית, הוא מתחיל לקחת חובות, ברגע שהוא לוקח חוב ואין לו איך לשלם אותו, זה גלגל כזה שמתגלגל, כדור שלג שהולך וגדל, ואולי חלקם אפילו, זאת אומרת, אנשים רוצים לקחת אותם לעבדים, והם בורחים, והם מצטרפים אל דוד, זה חבורה שלא, לא תמיד החבורה שהכי קל לנהל אותה. כן, אני, בעיקר זה אנשים שיש להם הרבה הרבה, בטן מלאה על כל החברה. ועכשיו לתפוס אנשים כאלו, אתה יודע, סוג של אסירים נמלטים כאלו שהם בסוף מגיעים אל דוד, זה 400 אנשים שיכול להיות שיש להם המון המון כוחות, אבל להוביל אותם עכשיו, להניג אותם, להתנהל איתם בצורה ישרה וטובה וזה, זה אתגר לא פשוט, ודוד יתקל בו לאורך הדרך, בכל מיני סיטואציות, יהיה לו כל מיני דיונים איתם, ומאבקים כאלו ואחרים על הדרך שבה אנחנו מתנהלים. ברגע שנוצרת איזושהי חבורה כזאת, דוד מתחיל לעזור לכל אזור נחלת יהודה. זאת אומרת, למרות שהוא נרדף עכשיו, והמצב שלו הוא מאוד מאוד לא פשוט, במקום להתעסק עכשיו רק ביכולת כאילו לשרוד בעצמי, אני והקבוצה שאיתי, ואולי למצוא איזה מקום שאף אחד לא ישגע אותנו, כשהם שומעים שיש פגיעות ביישובים בכל האזור הזה, הם מתחילים לצאת להגנתם. אחת הסיבות כנראה שהאזור הדרומי נפגע כל כך, היא העובדה שהצבא לא מטפל בו. למה הצבא לא מטפל בו? הצבא בתקופה הזאת היא עסוק במשהו אחר. אנחנו מכירים את זה גם כן מימינו, אבל אולי נסביר קודם כל מה הנקודה. בכל הזמן הזה שדוד מתחיל להסתובב שם במרחבים הדרומיים, כל הזמן שאול אוסף לוחמים ויוצא למרדפים אחרי דוד. ויש לנו כל מיני סיפורים מהמרדפים הללו. לפעמים יש לנו סיפורים שהוא מגיע מאוד קרוב. זאת אומרת, באחד הסיפורים אולי הכי קרובים, הם נמצאים ממש סביב אותו הר. דוד נמצא מצד אחד, שאול והאנשים שלו מצד השני, ומתחילים להקיף את, עותרים את דוד, עוקפים אותו, כן, כמו איזשהו עטרה, כתר כזה, הם מגיעים אליו מכל הכיוונים, וברגע שהם ממש 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 עומדים על סף לתפוס את דוד, מגיע איזשהו שליח ומספר לשאול, פלישתים פשטו על הארץ, והוא עוזב הכל והולך לצאת, ויוצא נגד הפלישתים. אמרנו, זה חלק אולי באמת משני הכוחות האלה שכל הזמן מתחולים, כאילו המאבק הזה שנמצא כל הזמן אצל שאול, בשאלה מה יותר חשוב. לתפוס את דוד עכשיו, או להושיע את עם ישראל, והשאלה הזאת תפגוש אותו הרבה פעמים, והוא בוחר כאן להושיע את עם ישראל, והוא באמת הולך ומציל. אבל במקביל, נגיד ככה, במקביל האזור הדרומי הוא יחסית פרוץ. כי ברגע שהצבא עסוק בלרדוף אחרי דוד, אז הוא לא עסוק בלהגן על כל החלקים הדרומיים. מי שמכיר קצת את, לדוגמה, את סיפור מלחמת לבנון השנייה, שהיא אחת המלחמות הכי פחות מוצלחות שהיו לנו, מכל מיני סיבות. בסדר, אפשר להסביר יותר את מה הנקודות הפחות טובות שהיו שם, אבל היו שם כל מיני עניינים פחות מוצלחים. אחת הנקודות המשמעותיות הייתה שהצבא המון שנים לא התאמן. למה הצבא לא התאמן? הוא היה עסוק נגיד בגירוש יהודים מגוש קטיף, לדוגמה. זאת אומרת, היו משימות אחרות שהוטלו על הצבא, מה שלא אפשר לעשות דברים אחרים, ובין היתר גרם לזה שהם הגיעו לא מוכנים. זה קצת מה שקורה פה בהקשר שלנו. האזור הדרומי נפרץ, מי שנכנס שם לוואקום הזה שנוצר זה דוד. ולאורך כל הזמן אז הוא גם עוזר לאנשים, והוא גם צריך לברוח משאול, ולפעמים שאול פתאום מגיע למרחב הזה. בכמה סיטואציות, דוד, יש שני מקרים שמסופרים לנו, שדוד עומד בפני דילמה אפשרית, האם לפגוע בשאול או לא לפגוע בשאול. בשתי סיטואציות שבהם על פניו נראה שהקדוש ברוך הוא איתו, והמציאות איתו, וכל מה שנשאר זה רק להרוג את שאול. פעם אחת, זה שבמהלך אחד המרדפים, שאול נכנס לבד לאחת המערות, הוא נופל בדיוק על המערה שבה דוד מתחבא עם האנשים שלו. וכל האנשים של דוד אומרים לו, תקשיב, זה הזמן שלך, מה לעשות? זה הזמן להרוג את שאול. הם אפילו מצטטים איזושהי נבואה, שהשם אמר, הוא ייתן את אויביך בידיך, עשית לו כתוב בעיניך. ודוד ככה מתקרב אל שאול, חושך במערה, כן, שאול לא רואה אותם, שאול מגיע עם הגב לאור, בסדר, הם רואים אותו, והוא לא רואה אותם, נכנס מהפתח של המערה, והוא מתקרב אליו בשקט, ככה שולף את החרב ו... חותך לו את המעיל, נכון? את הקצה של המעיל, שאול יוצא החוצה. הסברנו קצת יותר, אז למה הוא עושה את זה, אבל לא נכנס, זה אומר, בצורה הכי פשוטה, שאול יוצא החוצה, קצת מתרחק, דוד יוצא אליו ואומר לו, היית פה לפני רגע, תראה מה יש לי ביד. זה יכל להיגמר אחרת. ושאול מתחרט ובוכה, אבל אחרי זה הוא בא עוד פעם, ויש עוד פעם סיטואציה דומה, דוד יורד למחנה, וכולם ישנים, ועוד פעם נראה שכאילו רק גלגלו הכל כדי שדוד יבוא ויהרוג את שאול, אבל דוד לא מוכן. לא רק שהוא לא מוכן, אחרי שהוא קורט את החותך, את הגלימה של שאול, הוא גם מצטער על זה. למה הוא מצטער? כי? אז הוא ביזה את המלך, נכון. והבגדים במשמעותיים, דוד לא רוצה, נכון, באיזשהו מקום, דוד לא רוצה לקחת חלק מהמלוכה של שאול. מה הוא רוצה? הוא רוצה ששאול יביא לו את הגלימה שלו. לאורך כל הדרך זה מה שדוד מנסה לעשות. שהמלוכה תעבור בצורה מסודרת משאול אליו. אבל הסיפור הזה לא קורה. ובאיזשהו שלב דוד מבין שזה כבר לא עובד וזה לא יעבוד יותר. והוא יורד חזרה אל הפלישתים. הפעם הוא כבר יורד אל הפלישתים עם המון אנשים, עם גדוד גדול, הוא מקבל איזושהי עיר לגור בה. הוא מגיע, כבר מכירים אותו, יודעים על המאבקים שלו כנראה מול שאול, ומבינים שכיוון ששאול והפלישתים הם אויבים, אז מה שנקרא האויב של אויבי הוא ידידי, אז כאילו אנחנו, יש לנו אויב משותף, אז בוא תגור איתנו. ודוד חי שם, מתנהל שם, ולא נקרא את זה כל מה שהוא עושה שם. על פניו נראה שהעסק מסתדר, דוד גר אצל הפלישתים, שאול בארץ ישראל, והיינו יכולים לצפות ש... דוד ימתין עכשיו עד ששאול ימות בדרך כלשהי, ואז הוא יחזור. אלא שכאן העסק קצת מסתבך, כי מתחילה מלחמה בין הפלישתים לבין עם ישראל בראשותו של שאול. והפלישתים מצפים מדוד, אחיש שדוד נמצא אצלו, מצפים מדוד, מה לעשות? להצטרף אליהם. מה דוד עושה? מסכים או לא מסכים? מסכים. למה הוא מסכים? שמה? אז אתה אומר בשביל הרשת שאול, לא נכון, תוכיח לי שזה לא נכון? לא, אבל תוכיח שמה שאתה אומר הוא לא נכון. הוא יכל פעמיים עד לא מזמן להרוג אותו בצורה הרבה יותר פשוטה. הוא לא רוצה להרוג את שאול, אז למה הוא מוכן לצאת? אז ברור שקודם כל זה מתחיל מזה שאנחנו לא יכולים עכשיו, בסדר? הפלישתים עכשיו אני איתכם, אחרת אני אסתבר, אבל מה יקרה במלחמה? מה הולך לעשות שם במלחמה? מה אתם חושבים? אז רוב הפרשנים הולכים בכיוון הזה ואומרים, מה המטרה של דוד? להיות מה שנקרא גייס חמישי. אתה תהיה כוח של עם ישראל בתוך הפלישתים, ברגע שהסיפור הזה יתחיל להתעורר, אתה תעזור לעם ישראל ותפגע בפלישתים. אבל גם זה סיפור לא כל כך פשוט. קצת דיברנו עליו יותר בהרחבה גם בשנה שעברה. נגיד אולי רק בכמה מילים מה שדיברנו בזמנו אז, יכול להיות שמה שדוד רוצה, זה שברגע שהפלישתים יצאו למלחמה נגד עם ישראל, ברור לדוד קודם כל דבר אחד, והוכחנו אותו קצת יותר, שמי שהולך להפסיד במלחמה זה עם ישראל. דוד רוצה למזער את הנזקים. זאת אומרת, הרצון שלו הוא שברגע שהסיפור הזה יתחיל להתגלגל ככה שההפסד מתחיל להיות ברור, לבקש מאחיש לעצור את הסיפור ולהגיד לו, תקשיב, תן לי, אני אנהל פה את העניינים. אני תחתיך, אתה תשלח אותי, אני מנהל פה עכשיו את הסיפור הזה של ישראל, אני אחראי על המיסים, אחראי על זה, תן לי לסגור את הסיפור הזה, אנחנו שלך. ויכול להיות שהיינו מונעים באמת איזושהי מכה מאוד גדולה שאנחנו עוד נפגוש אותה שקורית אחרי זה לעם ישראל. לא, אני לא חושב, לא, אני אומר, אני חושב שבסיטואציה הקיימת הוא מנסה להציל מה שאפשר. אבל הסיפור הזה לא עובד, הקדוש ברוך הוא כנראה לא רוצה שזה יקרה ככה, שהפלישתים אלו שימנו אותו, ובסופו של דבר הוא לא יצא אותנו למלחמה. זאת אומרת, הפלישתים בעצמם לא מוכנים. במקביל, שאול בעצמו שואל את הקדוש ברוך הוא, האם הוא יצליח במלחמה, לא יצליח, והקדוש ברוך הוא, מה אומר לו?
לא עונה לו
כלום. כשאין לו מענה, מה עושה שאול? פונה לבעלת האוב, מעלה את שמואל, ושמואל אומר לו, אתה ובניך הולכים למות במלחמה. וגם על זה דיברנו קצת בשנה שעברה, להגיד מה שאול היה אמור לעשות מראש. הקדוש ברוך הוא לא עונה לו, מה הוא אמור לעשות? להתפלל, ואז מה לעשות? הוא עכשיו עומד מול, יש לו מלחמה עם הפלישתים. הוא לא יודע אם לצאת למלחמה או לא לצאת. הקדוש ברוך הוא לא עונה לו, מה לעשות? לא. מה לעשות? אז אולי זה לסגת, אבל אם אתה נסוג, אז מה יקרה? זה לא המלחמה שהוא בוחר בה, כן? זה מלחמה שהפלישתים בוחרים בה. כנראה שמה ששאול היה צריך לעשות זה לצאת למלחמה בלי לדעת מה הולך לקרות. ומה היה קורה אם הוא היה יוצא ככה, אתם יודעים? כנראה? הוא היה מת. אז מה הוא מפסיד בבעלת האוב? שעכשיו אחרי שהוא יוצא, שהוא הולך לבעלת האוב, הוא יודע שמחר הוא הולך לצאת למלחמה ולמות. מרגיע, אני לא חושב שיש מישהו שמוכן לצאת למלחמה, שאומרים לו מראש, אתה שומע, אתה בלחץ, תקשיב, אל תדאג, מחר, אתה מפסיד ואתה מת, מה אתה בלחץ, כאילו? מה הכי גם, מה יכול להיות? לא, אתה מבין, זה מלחיץ. ושאול אומר, למרות זאת, למרות שהוא מבין שמחר הוא הולך למות, הוא אומר, הניסיון הגדול ששאול עכשיו, הוא להחליט, שלמרות זאת מה אני עושה, אני יוצא, למה אני יוצא? כי אני מבין שאם אני לא יוצא, המכה תהיה הרבה יותר קשה. שאול יוצא, והוא עושה את מה שהוא יכול, הוא מפסיד בקרב, וערים נכבשות, וזה סיפור מאוד לא פשוט. אבל הוא מת שם, והוא מת על הגלבוע. הזכרנו, יש הרבה שירים שנכתבו על זה, כל מיני דברים, על הסיפור הזה של המוות של שאול בגלבוע. אבל אני חושב שעצם המוכנות של שאול לצאת בסוף עם הילדים שלו למלחמה בגלבוע היא חלק מההבנה שאני פה מוכן לתת את עצמי וזה בשביל שעם ישראל יקבל את המכה בצורה הכי פחות, קשה שלה. שמואל ב' שאנחנו נפתח אותו בשיעור הבא, נפתח מהנקודה הזאת. דוד סיים במקביל, שלא רק לא הזכרנו, במקביל למלחמה עם הפלישתים, דוד בעצמו יוצא למלחמה נגד המלאק, מנצח אותם וחוזר הביתה. שני הסיפורים נפגשים בתחילת שמואל ב'. שאול מת, דוד חזר מהמלחמה מול הפלישתים, ועל המפגש הזה ביניהם נדבר בשיעור הבא. שאלות? לא, אני חושב שלא הייתה לו את האופציה הזאת. זאת אומרת, כשהפלישתים שם ולא מאפשרים לו לצאת, אין לו כאילו מה...
הוא חושב בכל מקרה להיכנס
בהם, למה לא... לא, עוד פעם, אמרתי, אני לא חושב שהוא חשב להיכנס בהם. אני חושב שהוא ניסה, שהוא רצה להגיע איתם ולעצור את המלחמה בשלב כמה שיותר מוקדם. זאת אומרת, להגיד, בואו נחליט שניצחנו. כי כשיש כיבוש של הפלישתים, זה, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים גם הסיפורים בתנך וגם ממצאים ארכיאולוגיים, מה קורה לערים שנכבשות. בסדר, בשילו, לדוגמה, בסדר, שאיתה התחיל ספר שמואל א', אנחנו יודעים שהיה שם מלחמה נגד הפלישתים, יש לנו שכבת שריפה מאוד מאוד גדולה מאותה תקופה, כאילו מבחינת בחפירות הארכיאולוגיות, אנחנו מכירים בתקופה הזאת הרס מאוד מאוד משמעותי, וגם פה אנחנו יודעים שיש יש באמת פגיעה מאוד 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 גדולה בערים ובאנשים וכו', דבר שיכול היה להימנע אם הקרב היה נעצר מוקדם יותר. כן, לא, הסיפור, אגב, הסיפור של המלאק הוא לא, הוא גם לא יוזמה של דוד. דוד חוזר למחנה שלו, מגלה שבזזו אותו, ואז הוא נאלץ לצאת לאיזשהו מרדף. בסדר? וזה קורה, אני אומר, זה כן קורה במקביל, ותהיה לזה גם משמעות, כאילו, אני חושב לסיפורים האלה במקביל. עוד שאלות? כן. לא, זה התחיל, ככה, זה התחיל מאירועים קודמים, זאת אומרת, שאול פעמיים היה דוד. את המלוכה שלו, ובפעם השנייה זה כן הסיפור של המלאק. כי כל טוב, אני לא... דיברנו על זה ממש בהרחבה לפני, זה היה כבר לפני שנתיים, אבל באמת על הסיפור הזה של מה קורה שם בקרב הזה, מה המטרה של מלחמה בעמלק, מלחמה על השם בעמלק, ובניגוד לסיפור הזה שאול עומד שם בצורה יותר עצמאית, מציב לו יד, כל ההבנה של הסיפור שם היא... בסדר? אנחנו אבל לא ניכנס לכולה עכשיו נראה לי. נעצור פה כדי ש... אנחנו גם ניכנס לשיעור הבא.